כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
סטטוסקופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו לוטם.
השנה היא 2024, ורדה מדמוני בת ה-49 היא אחת ממיליוני הישראלים שנתנו הסכמה לכך שבדיקות השגרה שלהם דם ושתן ישמשו לבנק ביולוגי לצורכי מחקר ופיתוח תרופות מצילות חיים. זה יום שמשי וורדה במצב רוח טוב, היא נכנסת לאתר של הבנק הביולוגי, לאזור הפרטי של הבדיקות שלה, והיא מגלה שבאמת הבדיקות האלה שהיא נתנה בשנים האחרונות כדרך שגרה, השתתפו במחקר שאפשר מציאת תרופה חדשה ופורצת דרך לטיפול בקולסטרול מוגבר. כאן איתכם דוקטור מיכל חמו לוטם בתוכניתנו סטטוס קופ על כל מה שחדש ברפואה, מחקר, טכנולוגיות רפואיות, הכל בשירות האדם. והיום איתנו באולפן פרופסור ורדה שלו, רופאת משפחה, מומחית בביו-אינפורמטיקה ומנהלת מכון מכבי למידע וחדשנות. אמרתי טוב?
מומחית במדיקל אינפורמטיקס.
מדיקל אינפורמטיקס, מה זה?
זה שונה.
ספרי לנו מה זה רק ככה במשפט מדיקל אינפורמטיקס.
ביו-אינפורמטיקה זה הכל על תאים. על גנטיקה, על הביו. מדיקל אינפורמטיקס זה על האדם, זה ברמה מעל הביו.
אז אנחנו מדברים על מדיקל אינפורמטיקס, ואנחנו היום קצת נשמע ממך על מה זה הבנק הביולוגי או הביובנק, אבל לפני זה, מה זה מידע ביולוגי?
מידע ביולוגי זה מידע שלוקחים אותו מאנשים. בעצם אנחנו תורמים הרבה מידע ביולוגי במהלך החיים שלנו, אנחנו עושים בדיקות דם, ושתן, וצועה, אפילו לספר אנחנו נותנים מידע ביולוגי, את השיער שלנו, וכל הדברים האלה יכולים לתת הרבה מאוד אינפורמציה. הנקודה היא שהרבה פעמים האינפורמציה הזו מאוד חשובה, לא דווקא כשאנחנו חושבים עליה. למשל, אני מפנה חולה לבדיקת דם, כי אני חושבת על משהו, ומבקשת איקס בדיקות שיעשו לו, תפקודי כליה, כבד, תיירואיד וכו'. אבל הרבה פעמים הדם שלו מעניין אותנו, דווקא בלי שהתכוונו, זאת אומרת, פתאום יש איזושהי תוצאת בריאות, לדוגמה, סרטן ארמונית, או סרטן לבלב, או ALS, ואתה רוצה לדעת מה היה, האם משהו השתנה בדמים שלו, באיזשהו פרמטר שלא בדקת אותו. ולכן, אם יהיה לנו מאגר של דגימות כאלה של ביולוגי, זה יכול להיות דם או שתן או צועה, או דגימות אחרות, תלוי מה מחפשים, ונוכל לחזור לדגימות האלה לפי התוצאה ולהגיד, בוא נראה אם היה שינוי קודם. במיוחד, אם זה לא יהיה רק בבן אדם אחד, אלא בהרבה אנשים, נוכל לחזור אל הדגימות האלה ולראות מה קורה. זה מידע ביולוגי.
זאת אומרת שבעצם אנשים נותנים המטופלים, במקרה שלכם, מטופלים של מכבי שירותי בריאות, נותנים באופן שגרתי בדיקות שונות לשאלות שהרופאים רוצים לברר. ומה קורה היום עם כל החומר הביולוגי הזה?
כל החומר הזה, ברגע שבדקנו את מה שביקש הרופא, אנחנו זורקים אותו כמובן, משליחים אותו. אלא שזה אוצר מאוד גדול. יכולנו בעצם לקחת, לגור את זה. ובמקום לזרוק, להשאיר את זה, פנוי למחקר, אם וכאשר. כשכמובן את כל המחקרים אנחנו עורכים על מידע אנונימי, אנחנו לא, זה לא משוים, לא, החוקר לא יודע של מי אותו דם, אבל אנחנו יכולים לחבר מידע פנוטיפי, שזה אומר כל המידע הדיגיטלי שאספנו על בן אדם במשך שנים. איזה תרופות הוא לוקח, איזה הבחנות יש לו, למה הוא רגיש, ואיזה לחצי דם היו לו, וכו' וכו'. לחבר את זה למידע הביולוגי, ולהגיע לתובנות שעד היום לא יכולנו להגיע אליהם.
את יכולה לתת לי דוגמה?
תראה, אני יכולה לתת לך הרבה מאוד דוגמאות, למשל, אפילו בוא ניקח שתנים, שנוהגים לחשוב בדרך כלל על דם. אז תרביות שתן, כשבאה אליי מטופלת, אני אומרת מטופלת כי לנשים יש הרבה יותר דלקות שתן מאשר לגברים, ויש לה את כל הסימפטומים של דלקת בשתן, היא אומרת שהיא צורב לה ויש לה דחיפות, לפעמים גם יש חום גבוה, ואני אפילו בודקת לה בסטיק אצלי במרפאה, ואני רואה שבאמת יש כדוריות לבנות בשתן וניטרטים, כן, יש לה דלקת. אבל אני לא יודעת לאיזה חיידק יש לה דלקת. אז אני נותנת לה ניסיונית איזושהי אנטיביוטיקה. ואנחנו נפרדות לשלום, ויותר מאוחר, אנחנו רואים אם האנטיביוטיקה התאימה, או לא התאימה, כי זה היה בסך הכל ניסוי.
לפי מה שתמך בתרבית.
נכון, לפעמים פתאום זה מחריף אפילו. היא חוזרת, והתרבית, או שהיא התאימה, אם היא לא התאימה, אנחנו משנים את הטיפול. אנחנו עכשיו עושים מחקר עם פרופסור רועי קישוני מהטכניון, שבו אנחנו לוקחים שתנים של אנשים שכבר עומדים. מחברים להם את כל האנטיביוטיקות שהם טופלו בהם בעבר. את כל ה-comorbidities, זה איזה מחלות בנוסף יש להם. האם סוכרתיים למשל, או מחלות אחרות. ומנסים לראות האם אנחנו יכולים לחזות יותר טוב, מה היא תהיה הרגישות של השתן הזה, של החיידק שבשתן הזה, לאיזה אנטיביוטיקה. בגלל שמסתבר שהחיידקים שאצלנו בגוף הם מאוד קשורים לכל ההיסטוריה שעברנו. בעצם אתה יכול לצייר מפה היסטורית של הבן אדם, של איזה חיידקים היו לו ואיזה רגישויות, פלוס הסביבה, נגיד המרפאה שלי בראש העין, אז הסביבה של הרגישויות שם בראש העין, פלוס מה קורה היום אפילו בעולם מבחינת המזג אוויר וכולי, ולעשות תחזית. מספיק שנשפר ב-10% או ב-20% את הניבוי של הרופא, בינגו, ל-10 או 20% מהאנשים, חסכנו או החלפת תרופה. סבל מזה שהמחלה הוחמרה, לפעמים זה מביא להשפוז. אפילו משאבים, אנחנו בעולם שהוא חסר במשאבים, בשביל מה לתת אנטיביוטיקות כשהן לא עובדות, שלא לדבר על עמידויות לאנטיביוטיקות, שאם אנחנו לא נקלע בול, אנחנו כל פעם גורמים לעוד ועוד עמידויות.
מתן אנטיביוטיקות שלא מתאימות, לא רק מזיק למטופל, אלא גם יוצר את כל המגביר את התופעה של עמידות לאנטיביוטיקה. בואי, אבל תספרי לי איך זה יעבוד, הבנק הביולוגי, הביובנק, טיפה למחקר את קראת לו, נכון?
נכון, דאבל מינינג, טיפה למחקר, גם טיפה וגם. ומה שאנחנו מנצלים פה זה את ההזדמנות הגדולה שיש לנו בארץ, באמת הזדמנות ענקית. אחד, שהגנטיקה של אנשים במדינת ישראל היא מאוד שונה.
היהודים?
כן, היהודים, גם הערבים, אבל אנחנו אוכלוסיות סגורות בתוכנו, ולכן הגנטיקה הזו היא מאוד מאוד חשובה למחקר. יש הרבה מאוד מחלות, כמו למשל סרטן שד, שהגן היהודי, גן שיש ביהודיות, הוא מאוד נפוץ והוא מאוד שונה, ואפשר בעקבותיו לפתח תרופות מאוד מאוד משמעותיות. אז זה הזדמנות אחת. הזדמנות שנייה היא שיש לנו אנשים במדינת ישראל ששייכים לקופה לאורך זמן. אם ניקח את מכבי, אני יודעת שהחולים שלנו מעל 2 מיליון איש, זה המון. פחות מ-1% מהאוכלוסייה מחליף קופה לשנה, זה אומר שיש לנו מידע מלידה ועד מוות. אפשר לעקוב אחרי אנשים. אנחנו דיגיטליים המון שנים. יש לנו בישראל תעודת זהות. זה נשמע נורא מצחיק. מה, מה הבעיה? יש בכל... לא, אין בכל מקום. ואפילו בארצות הברית, שיש social security number, הוא לא יוניקי בדיוק לבן אדם, הוא לא מאפיין בדיוק רק בן אדם אחד. לא לכולם יש אותו, ואסור להשתמש שם במערכות בריאות בתעודה הזו. אצלנו התעודת זהות מאפשרת חיבור של מידע מכל מיני מקומות, ועל ידי זה יצירת תמונה מאוד משמעותית על הבן אדם עצמו. בנוסף, במכבי יש רק מעבדה אחת. בעצם כל אדם שתן צועה, מקריית שמונה ועד אילת, משונה למעבדה אחת, מ-300 תחנות איסוף. כך שהמעבדה הזו היא ברמה מאוד גבוהה. המידע שנוצר בה הוא מאוד סטנדרטי. יש לנו כבר בתוכה גם מעבדה גנטית, גם כימית. מה הבעיה להוסיף עוד ספייס קטן, קצת עוד חדר, ובו לשים מקררים יהודיים, וכל פעם כשבן אדם, אם הוא הסכים, והכל כמובן מתחיל מזה שאנחנו...
נדרשת הסכמה של המטופל שנתן את הבדיקה של הדם או השתן או הצואה, שהחומר הביולוגי שלו יישמר בבנק?
לגמרי, וגם ישמש אחרי זה למחקר, לפיתוח תרופות, לפיתוח של כל מיני דברים, ואנחנו אומרים לבן אדם, אם אתה מוכן להצטרף, אז כל פעם כשניקח לך משהו, ניקח עוד טיפה ונשמור אצלנו. אבל אתה תהיה חשוף לאתר, שבו תראה בדיוק מה המחקרים שאנחנו עושים. איזה פרסומים אנחנו עושים. מה קרה עם הדגימת דם שלך או שתן, האם היא משתתפת באיזשהו מחקר? ואני חושבת שהכי חשוב מהכל, מיכל, את יודעת שאנחנו מדברים היום על רפואה מותאמת אישית. אנחנו רוצים לעשות את הרפואה אחרת. יותר אישית, יותר תפורה לבן אדם, לא כוללנית. יותר מנבא, יותר משתף את המטופל. אנחנו נוכל לעשות את זה אם יהיה לנו את כל המידעים האלה. ואם אנחנו נגלה על אדם של אותו בן אדם שתרם, שיש לו גן שהוא מסכן אותו באופן משמעותי, אנחנו נחזור אליו ונגיד לו, אנחנו רוצים לטפל בך אחרת. רוצים לטפל בך בצורה מותאמת אישית. תהיה לנו ועדה, ועדת היגוי. בוועדת היגוי יהיה גם נציג למטופלים. יהיו גם גנטיקאים ואנשים מובילים אחרים, שהם בעצם יקבעו על איזה גנים נחזור לאנשים. יש היום ועדות כאלה, זה דבר מקובל, זה נקרא actionable genes.
בהחלט, יש פה סוגיות מורכבות, ותכף אני אבקש מך לפרט גם על הנושא של ה-actionable genes, אבל לפני זה, הרי היה פה את כל הסקנדל הגדול על כל התעודת זהות הביומטרית. בעצם, אחד החרדות שיכולות לעלות זה, שבעצם מידע ביולוגי של מאות אלפי ואולי אפילו מיליוני אנשים יהיה חשוף. איפה, איזה סיכונים את רואה פה?
תראי, אני חושבת שזה הבדל עצום בין המדינה עושה או הקופה שלך עושה. אנחנו בקופה חשופים לחומר הכי סודי של אדם ממילא. אנחנו בנויים לטפל בו, בנויים לשמור על הסודיות שלו, על הפרטיות שלו, יודעים איך לחזור אליו אם מצאנו משהו, ולכן הכי נראה לי טבעי שזה יהיה בקופה. זה גם הכי פחות מאיים. אני בעיניי לא הייתי נותנת, אני לא הייתי נותנת לגוף ממשלתי למשל לקחת איזושהי דגימה ביולוגית שלי, אני יכולה להבין. אבל הגוף שמטפל בי ממילא,
שמכיר את כל ההיסטוריה שלך, את כל
שמקבל
המידע,
שמקבל את הדמים שלי ככה וככה, ואת השתנים שלי ככה וככה, ואת המידע הכי אינטימי שאני אומרת לכל רופא, ומצליח לשמור את זה בסודיות ובפרטיות, כי זה האג'נדה שלו, זה מה שהוא עושה כל יום, אני חושבת שזה יהיה טרסט אחר. אנחנו גם יכולים להסתכל מה קורה בעולם. יש קופות חולים, למשל, גייזינגר בארצות הברית. קופה מאוד דומה, גם בגדלים, גם בהתנהלות. היא יוצאת דופן בארצות הברית, אבל דומה למה שאצלנו. שם בנו ביובנק, ומעל 80% מהאוכלוסייה התגייסו, נותנים את הדמים, עושים שם עבודה יוצאת מהכלל, אלא שאין להם את המידע הפנוטיפי שיש לנו לאורך כל כך הרבה זמן.
הפנוטיפי זה בעצם הלא ביולוגי, אלא איך זה מתבטא.
כל הדיגיטלי.
הוא שמור דיגיטלית, אבל הוא מתבטא נכון. קלינית, או מתבטא במציאות. אז את אומרת שבאמת זה המקום שהוא כבר סוכן נאמן על המטופל, שבנקו מחזיק את המידע עליו, ואת חושבת באמת, בדקתם אם המטופלים בארץ יסכימו, אם יהיה יש נטייה למבוטחים של מכבי ללכת על הכיוון הזה?
אז קודם כל עשינו פיילוט, התכנות, רק לבדוק מי מוכן להצטרף. לקחנו 9 נקודות בתל אביב, נקודות איסוף רגילות. הכשרנו כוח אדם מהגיל השלישי, שפנה אל האנשים ושאל, האם אתה תהיה מוכן להצטרף לביובנק, שכל פעם כשלוקחים לך דם שתן צואה, נשמור קצת אצלנו. במכה הראשונה 53% אמרו כן. ותחשבי, מיכל, מגיעים אנשים בצום, אנשים חולים, מתי מגיעים לקחת את הבדיקות? ואחוז עצום אמרו כן, אני בטוחה שאם היו באים פעם שנייה, וזה כבר לבדיקות סקר, עוד קצת היו מסכימים ועוד קצת. בעצם ראינו שהאוכלוסייה יש לה ערבות הדדית אדירה. אנשים רוצים לעזור לאחרים. זה עוד יותר נכון לאנשים חולים. אנשים אומרים, איך אני מונע את מה שאני סובל אצל אחרים? ומה אומר ביג דאטה בעצם? הוא אומר, אני לוקח המון דאטה של המון אנשים, כדי לעזור לבן אדם בודד אחד.
בגלל זה אמרת ערבות הדדית, שזה ככה פתאום בשיחה כל כך רפואית, כל כך מקצועית, להכניס את המושג הזה, זה מאוד מרגש, כי אני חושבת שאולי הדגש הוא שכל המידע הביולוגי, הוא ישמש למחקר ולפיתוח פתרונות חדשים, אולי
לגמרי. לגמרי, אנחנו היום בביג דאטה מבינים שבלי שיתופי פעולה אי אפשר לעשות כלום. וזה מתחיל מהפציינט, מתחיל מהמטופל. בעצם הכל בנוי עליו. למזלי, לשמחתי, הפציינטים מבינים את זה. הם מבינים את זה מצוין, לא פחות טוב מאיתנו. שהם הבסיס להתפתחות המחקר. אחרי זה, קופות החולים האקדמיה, אני שייכת לאוניברסיטת תל אביב, אבל אנחנו עובדים עם המון אוניברסיטאות בארץ ובעולם, עם הטכניון, עם ג'ונס הופקינס, עם אוניברסיטאות רבות אחרות, מהאקדמיה בכלל. ואנחנו עובדים הרבה עם חברות סטארט-אפים שמנסים לפתח פתרונות שונים, בין אם זה שעונים דיגיטליים שעוקבים אחרי אנשים, או כל מיני מכשירים
שקשורים. הנה, אני לובשת פה את הפידביט שלי שעוקב אחריי, ודרך אגב, אפרופו יזמים, אני חייבת לספר שאני נורא התרשמתי כשבאתי לבקר אצלך, כי המכון פה נראה כמו מתחם של סטארט-אפים, וממש לא כמו קופת חולים. אז רוח המקום שבנית באמת נותנת את ההרגשה הזאת, שזה מקום של מחקר, של חדשנות, של יזמות, ואת רואה אבל באמת שכל הדברים האלה בסוף יחזרו למטופלים, מה הפרק זמן מהמחקר ועד שבאמת...
בהחלט כן, קודם כל באמת זו הזדמנות להודות שוב גם בפובי למוריס קהן שתרם לנו תרומה מאוד נכבדה, מתוך הבנה שהרפואה צריך לה לזוז למקום אחר, ובעצם חרטנו על דגלנו להקים כלים שיחזרו למטופל, או דרך זה שהרופא יוכל לטפל יותר קל, או שהמטופל נאסוף ממנו דאטה בצורה קלה יותר, או שנאפשר לו שקיפות אל המידע בצורה קלה יותר. אז בעצם אנחנו, זה החזון שלנו. בנינו את זה שקוף, כי אנחנו, וכמו שראית, חלל גדול, כי אנחנו עובדים ביחד. עובדים מתמטיקאים ואלגוריתמיקאים, אנשי Natural Language Processing, שזה אנשים שיודעים לנתח שפת טקסט, אנשים מ-Deep Learning, זה אנשים של רשתות
עמוקה לגמרי, נוירונים, Neural Networks, נכון.
בדיוק, ואפילו פילוסופים יש לנו, ואנשי UX שמטפלים באיך נראה המידע, וכמובן רופאים וחוקרים, ואנחנו יושבים יחד ודנים יחד בבעיות מורכבות, ואנחנו צומחים ביחד למקומות שלא חשבנו שנגיע.
איתנו באולפן פרופסור ורדה שלב ממכבי, מומחית במדיקל אינפורמטיקס ומנהלת מכון מכבי למידע וחדשנות, וגם מוצאת את הזמן להיות רופאת משפחה בראש העין, ואנחנו מדברים על הבנק הביולוגי, על טיפה למחקר, שבאמת נשמע כמו דבר שכבר היה צריך לקרות מזמן. למה זה עוד לא עומד על מכונו?
קודם כל, הרבה פעמים אנחנו שאובים לשוטף. יש לנו לטפל בחולים, זה לא פשוט בעולם שלנו, במצב של חסר כלכלי, גם משאבים.
למרות מוריס קהן ותרומתו הנדיבה.
אז קודם כל בגלל, הוא בעצם אומר לנו בואו נתחיל. אחרי זה מסתבר שיש הרבה אנשים טובים, יש הרבה אנשים שעשו את זה בסטארט-אפים וכולי, ואומרים לעצמם בוא נלך לכיוון הווליו. גם אם עשינו סטארט-אפ מאוד מכניס בנושא בנקאות, או בנושא כספים פיננסיים ואחרים, אנחנו רוצים value. והרבה אנשים כאלה אמרו לנו, בואו אנחנו נעזור לכם לבנות כזה מיזם.
רוצים לעשות טוב.
מאוד, מאוד. אני פוגש כל כך הרבה אנשים טובים שמוכנים לתרום.
נקרא השקעות אימפקט.
נכון,
כסף,
ממש ככה.
שעושה טוב, שנותן return on investment, שהוא social return on investment.
אני חושבת שיש לנו את זה, אם נבדוק בגנים, גם את הערבות ההדדית יש לנו. גם את זה נמצא.
עוד נמצא את הגן.
יש לנו כמה גנים, אנחנו נורא אוהבים לעשות בדיקות דם, זה גם גן שיש לנו.
נתת לי מספר של כמות הבדיקות ליום.
לא, אין דבר כזה. קודם כל, בארץ, אנחנו במכבי 15,000 איש ביום, לוקחים להם בדיקות דם. לשני שליש מהאוכלוסייה בודקים לפחות פעם אחת.
זה כמו עיר ככה בסדר גודל 15,000 איש ביום, זה לא נתפס.
לא נתפס.
ושני שליש...
שני שליש מאנשים לפחות פעם בשנה נבדקים בדיקת דם. כמות ריבוי בדיקות הדם אצל אנשים, דם, שתן, אנשים, אין, אנחנו אוהבים להיבדק. אני משווה יחסית לדאטאבייסס בעולם, ואני באמת מכירה המון דאטאבייסס. אין דבר כזה. אז דרך אגב, זה תורם להזדמנות שלנו, למה פתאום אפשר לחזור לכל כך הרבה בדיקות, כי בן אדם ממוצע עושה הרבה יותר בדיקות מבן אדם ממוצע בכל ארץ אחרת.
הוא נמצא אצלכם מלידה סביר ועושה המון בדיקות, אז יש לנו תמונת מצב צילומית ברגע שיהיה בנק הזה לאורך באמת שנים ארוכות.
נכון, ואם נחזור לשאלה שלך, למה זה לא נעשה עד היום, אני חושבת שגם הרגולטור חייב להתעורר.
הרגולטור?
אני מדברת על הרגולטור, אני מדברת על משרד הבריאות, על משרד האוצר, ולהבין שיש לנו פה משאב בלתי רגיל של הקופות לצורך מחקר ופיתוח. יש לנו גם את האנשים המתאימים, יש לנו המון חוקרים, המון אנשים סופר יצירתיים, אנחנו סטארט-אפ ניישן, בואו נחבר את הכל. אלא שהרגולטור עובד נורא לאט. אישורים אצלו נורא לאט, הוועדה העליונה לדעתי עובדת מאוד לאט. לא נותנים לי אפילו להופיע בפני הוועדה העליונה. את רוצה להופיע? אומרים לך, לא, תשלחי, נחזיר לך תשובה, נחזיר עוד תשובה. המון בירוקרטיה. אנחנו חייבים פה להתעורר ולצאת מהדבר הזה. ואני חושבת שזה בריר הכי גדול מבחינתי.
הבירוקרטיה.
הבירוקרטיה. כי לגייס את הכספים, לגייס את החולים, לגייס את המנכ״ל שלנו, רן סער, שהוא מאוד תומך בזה, ושאר האנשים בקופה, הבכירים בקופה, כולם תומכים, אנשי המעבדות רוצים ללכת, כולם מבינים את ה-value. עם value קל לגייס אנשים. סך הכל, רוב האנשים רוצים value, להרגיש תחושת ערך ואימפקט, כמו שאמרת. אז זו הסיבה לדעתי שזה לא קרה עד היום.
אנחנו נוציא מפה קריאה באמת למשרד הבריאות, לזרז את התהליכים, להתחייב על לוחות זמנים. סך הכל זה פרויקט שהוא באמת פרויקט לאומי, לא סתם, וזה באמת הזמן גם לברך אותך. זכיתם במקום הראשון, וזכית את קודם כל באופן אישי, בפרס יוזמת הבריאות המובילה של פורום ריבוט. זה דבר, היו מאות יוזמות שהוגשו, וזה בכלל לא מובן מאליו, וזה באמת גאווה גדולה.
זו גאווה גדולה, ובעיקר יש לי גאווה בצוות שבחר. כי לראות את הפרויקט, הפרויקט הוא פרויקט תשתיתי.
כן,
הוא
מוכב.
לא איזה סטארט-אפ אחד שנותן פתרון נקודתי, ואני עוסקת בהמון סטארט-אפים. הוא בא החבורה המופלאה הזאת ואמרה, אנחנו מבינים שצריך להזיז את התשתיות קדימה, כי זה יזיז את כל הסטארט-אפים קדימה, וזה יקצר את המחקר, כי תחשבי מה קורה היום, אני גם אחראית במסגרת זו על המחקרים הקליניים. תחשבי, כשאנחנו רוצים לעשות מחקר, מה זה לגייס חולה? חולה למחקר, אנחנו רוצים נגיד חולה, פרקינסון, שטופל נגיד בדופמין ולא הגיב. בוא ניקח מקרה קלאסי, אנחנו רואים אותו בדאטאבייס, אבל עד שהוא יגיע לרופא, והרופא כדי שיגייס אותו צריך להיות פנוי לזה, אנחנו צריכים לתגמל אותו, לוקח חודשים,
את הרופא.
ברור, חודשים עד שנעשה את המחקר. בעוד שכאן, החולה כבר הצטרף לביובנק, האדם שלו נמצא כבר בדגימות, קיבלנו אישור הלסינקי, אנחנו לא עושים שום מחקר בלי אישור של ועדת אתיקה, ועדת הלסינקי, אנחנו מקבלים את האישור, ולמחרת אנחנו יכולים כבר לקחת את הדמים ולהתחיל לעבוד. ויש לנו באמת את מיטב החוקרים פה, גם בגנטיקה, גם בתחומים רפואיים ספציפיים, גם בביו-אינפורמטיקה, במחשבים, באלגוריתמיקה, כך שזה מתבקש.
וזה באמת המקום גם להדגיש את התנופה האדירה שהמחקר נתן לכל הנושא של הפיתוחים ולטובת איכות חיים ואריכות הימים של המטופלים. זאת אומרת, המחקר פה הוא לא רק מחקר תיאורטי, הוא לא רק נותן לנו פרופסורות, הוא גם בפירוש מתרגם לטיפולים חדשים, לתרופות חדשות, לטכנולוגיות חדשות, ובסופו של דבר באמת ערבות הדדית לרווחת כולם. אני חושבת אבל שאת התחלת לגעת מקודם בכל הנושא של המעורבות של המטופלים. אחד, מבחינה זאת שהם נגישים למידע, והייתי שמחה אם תרחיבי יותר, ושתיים, מבחינה זאת שלמרות שזה תשתית למחקרים, בכל זאת אם יהיו ממצאים ספציפיים, גנטיים או אחרים, יש מחשבה איך לתת ערך ישיר למטופלים. את יכולה ככה קצת לשתף?
תראי, אני בעיניי כרופאת משפחה, הפרטנר האמיתי שלי זה הפציינט. תמיד אומרים, צוות, אחות רופא, עובד סוציאלית רופא, אני בראש ובראשונה רואה רופא מטופל. זה הצוות האמיתי שלי. והרבה יותר קל, נוח לעבוד עם מטופלים שמבינים, שמעורבים, שסקרנים. ואנחנו רוצים את כל הדברים האלה לעורר אצל המטופלים. שיבינו מה אנחנו עושים. שנהיה נגישים להם. אני, זה תפיסת עולם אצלי. תראי, לי, לכל המטופלים יש את הפלאפון שלי. אני יכולה להגיד לך שאני יכולה לספור על כף יד אחת אנשים שמטרידים מאיזושהי סיבה. אנשים צריכים אקסס למערכת, צריכים להבין שאנחנו צוות, רופא ומטופל. וזה גם במחקר, זה לא רק בטיפול, זה מתחיל גם במחקר, כי המטופלים צריכים לתת כדי לקבל. ואנחנו צריכים לתת כדי לקבל, אנחנו צריכים לתת להם מידע, knowledge, לעזור להם להבין מה אנחנו עושים, אפילו איפה הקשיים שלנו, כדי לתאם את הציפיות שלנו.
ואת שמה לב, המטופלים באמת רוצים, או שזה תלוי גיל וסוציו-אקונומי או משתנים אחרים?
תראי, אנחנו בפיילוט שעשינו כאן בתל אביב, בעצם ב9 נקודות איסוף, תוך 3 חודשים, 13,000 איש אמרו, רוצה אני.
ורוצים גם את הנולדג', את הידע?
קודם כל הם הצטרפו כשהסברנו להם מה יהיה. אני, בשיחות, הרושם הוא, כשכן, הם רוצים את כל האינטראקציה הזו, ובכל הגילאים, הצעירים רוצים יותר לדעת על המחקר, לתת לעולם וכו'. המבוגרים רוצים למצוא פתרונות לאחרים כדי שלא יסבלו כמו שהם סבלו. הם גם חושבים על הדור הבא. הם אומרים שהילדים שלנו יוכלו לחיות יותר, יוכלו לחיות באיכות חיים טובה יותר. אני כל פעם מופתעת מכמה הפציינטים מוכנים לתת מעצמם, וגם עכשיו הייתי מופתעת מאוד מההיענות הבלתי רגילה, ואני חושבת שהחסם הוא ממש לא המטופלים, החסם הוא בהחלט הרבה יותר למעלה, זה גם הקטע של הרגולטור, שכשהוא רואה שאנחנו עושים משהו, הוא אומר, רגע, רגע, תעצרו, נחשוב על הכללים. תראו, הרכבת נוסעת. אתם רשאים וחשוב מאוד לקבוע כללים. זה אנחנו נוגעים פה בנושאים שהם דיני נפשות. אני חושבת שצריך לעשות סדר. אבל הסדר צריך להיות בהליכה. אי אפשר לעצור את הרכבת.
נכון, במיוחד כשאנחנו מדברים מצד אחד על מערכת שמרנית ואיטית, שלא לומר בירוקרטית, וחלק ממקצוע הרפואה זה שמרנות ואיטיות, וקודם כל לא להזיק, ומצד שני, עם קצב שינויים כל כך מהיר, ואי אפשר לעמוד ולחכות ורק לחשוב. אבל אני כן רוצה לחזור, ובאמת מה קורה אם מוצאים איזשהו ממצא גנטי לא צפוי בבדיקה, איך באמת מתמודדים עם זה, כשהמטופל בכלל לא יודע?
אז קודם כל אנחנו מחתימים אותו, אנחנו אומרים לו, תראה, תהיה ועדה. עליונה, שהיא תקבע מה הגנים, כשאמרנו אקשנבל, הכוונה היא, גן שאם אתה מגלה אותו, אתה מתנהג עם הבן אדם אחרת, לדוגמה, כמו שאמרתי, נגיד גן לסרטן שד. אישה שיודעים שהיא נשאית של BRCA1 או 2, שהם גנים לסיכון לסרטן שד או שחלות, אנחנו עוקבים אחרי אחרת. במקום הממוגרפיה, ב-MRI, הקצב, הפריקוונסי, הכל משתנה. אז אם במסגרת המחקר, כי הרי יהיו דמים שלא יגעו בהם שנים. אבל אם במסגרת המחקר נעשה בדיקה על BRCA, ונראה שבן אדם מסוים,
אישה מסוים,
אישה או גבר,
נכון,
דרך אגב.
גם בגברים. נכון,
הבוקר מאוד. היה אצלי במרפאה, גבר עם BRCA נכון, חיובי, נכון. יש השלכות לגבי הילדות שלו, ולגבי המשפחה שלו, אז אנחנו נחזור אליו, ועל ידי יועצים גנטיים מומחים ומסודרים, ונציע לו טיפול שיותר מותאם אליו אישית. בהחלט. ולמה לא שמנו את הרשימה של הגנים? כי הרשימה הזו תשתנה מעת לעת. אנחנו יודעים שהתחום הזה נורא מתפתח, ולא רוצים להחתים בן אדם היום על 10 גנים שאותם נמצא, כי יכול להיות שמחר זה יהיה 12, 15, 30. זו הסיבה שעשינו את זה ככה, שתהיה ועדה, בוועדה יהיה גם נציג חולים, אבל גם גנטיקאים ואנשים מובילים בעולם.
זה בהחלט יכול להיות באמת בסיס לא רק לרפואה מותאמת אישית, אלא גם לפרדיקטיב פריבנטיב מדיסין, רפואה מונעת, מנבט, את רוצה ככה להתייחס גם לזה?
לגמרי, אני חושבת פורסם די הרבה שאנחנו במכבי פיתחנו אלגוריתם לזיהוי סרטן מעי, על פי ספירות דם, שהוא התגלה בעצם באופן אקראי, עבודה שעשינו על ספירות דם וסרטן וכולי, וכיום הדבר הזה מיושם בקופה באופן אוטומטי, זאת אומרת
זה
חולה.
זה דרמה, אני רוצה לעצור. אנחנו יודעים שסרטן המעי, הגילוי המוקדם שלו הוא באמצעות בדיקת דם סמוי בצואה, שזה איסוף מטריח ולא פשוט, והענות נמוכה, ואתם פיתחתם בעצם אלגוריתם, שמאפשר על ידי מעקב אחרי כמה ספירות דם, מאותם ספירות רבות שהמטופלים נותנים, לחזות בדיוק משמעותי את קיומו של
כן,
סרטן המעי.
אנחנו מבינים, שיש דברים שהחולים אוהבים לעשות, ויש כאלה שלא. למשל, כמו שאמרתי קודם, בדיקות דם הם מאוד אוהבים. בדיקות צואה,
פחות.
לא אוהבים.
נכון.
לא רק פחות, אפילו לא.
ממש לא.
ואז, למרות לחץ שהקופה מפעילה, ובאמת היא מגיעה להישגים בלתי רגילים, ש-70% מהאנשים עוברים סקירה, סקרינינג, בין גיל 50 ל-75, או על ידי קולונוסקופיה, או על ידי דם סמון. עדיין שליש לא נבדקו. וכשאנחנו ראינו את הפוטנציאל שאפשר ליצור כזה כלי, בדיוק הגיעו אלינו קבוצת מתמטיקאים מחברת מדיאל, אנשים שעשו באמת, מאוד הצליחו גם כלכלית, באלגו טריידינג, בניבוי מניות בבורסה, והם אמרו לנו מה שאמרתי לך קודם, אנחנו מחפשים value, איך אנחנו יכולים לעזור לכם? ואז אמרנו להם, אנחנו צריכים שתעזרו לנו לפתח כזה אלגוריתם שינבא סרטן מעי. הם חברו אלינו, ויחד פיתחנו את האלגוריתם הזה, כתבנו עליו פטנט, יצרנו כלי, והכלי הזה עובד אופרשנל, כל חולה בין גיל 50 ל-75, שלא עבר דם סמוי או קולונוסקופיה, ועושה ספירת דם מכל סיבה, אנחנו מעבירים אותו את האלגוריתם, חוזרים לרופא ואומרים לו קולון סקור חיובי. וכשהוא חיובי, אנחנו שולחים אותו לקולונוסקופיה. אנחנו השנה גילינו 30 איש עם סרטן מעי שלא היו מתגלים אחרת.
מדהים, רק דרך האלגוריתמים.
רק דרך האלגוריתמים.
אני חייבת לשאול, אני נורא סקרנית, איזה עוד דברים אם את מוכנה לשתף, אתם מבשלים לנו עכשיו, איזה עוד...
המון פרויקטים.
אז קחי איזה ככה אחד, שניים...
כמות הכישרונות.
שמדליקים אותך, כן.
זהו, כמות
בכלל, הכישרונות. בכלל כל השפות האלה וההתמחויות האלה, הצוות הרב תחומי, זה חתיכת שמחה גדולה מה שיש
לגמרי,
אצלך.
לגמרי, יש לנו לונה פארק בכל קנה מידה. לדוגמה, תחשבו על זה שבאותו מגלאב מרכזי,
המעבדה הגדולה,
המעבדה הגדולה, אנחנו מחזיקים בעצם, לא יודעת כמה, מאות אלפי דגימות של היסטולוגיה, שזה לקחו לבן אדם נגיד ביופסיות מסרטן פנקריאה,
אצלנו זה,
מכל הזה, משד, מנבוסים, שד המון עושים אצלנו, נבוסים, והם שמורים, כבר הפתולוג פענח אותם, וכמובן הסליידים שמורים אצלנו, מעלים אבק במגירות. בא זוג חבר'ה צעירים, והם מומחים בניתוח תמונה, ובאלגוריתמיקה, אמרו לנו, רגע, למה שלא נייצר מזה דאטה דיגיטלי? אז קנינו סורק מיוחד, שמנו אותו במגלאב, סורק יקר, עולה בערך 200 אלף יורו, דבר כזה, והתחלנו לסרוק אותם בהגדלה של פי 400. זאת אומרת, כל דגימה כזו זה משהו עצום, תחשבי, זה פי 400, שזה שוקל בין ג'יגה לשני ג'יגה, והם מפתחים אלגוריתמים לניתוח הפתולוגיה. עכשיו זה יביא אותנו לשינוי אדיר, כי קודם כל, לפעמים נוכל להחליף אפילו את הפתולוג במקרה מסוים.
נכון,
מסוימת.
נכון. את יודעת דרך אגב שאנשי IBM עם הבינה המלאכותית שלו עם ווטסון, מתחילים עכשיו משהו בשוויץ על פתולוגיות, אז אולי זה יכול להיות שיתוף פעולה.
יש לנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם ווטסון, אנחנו עושים איתם כמה עבודות דרך אגב, על ניתוח תמונות של ממוגרפיה, על ניבוי פרסונלי של בדיקת רטינופתיה, זה פגיעה בעין בסוכרת.
רגע, בוא, אנחנו עכשיו נעבור רגע לאט לאט, הסיפור הראשון נשלים אותו,
אוקיי.
אנחנו, אתם רכשתם את המכשיר, מתחילים להעביר את כל המידע לדיגיטלי, והרצון הוא באמת שיהיה לנו עוזר פתולוג שהוא בינה מלאכותית.
נכון, עכשיו תחשבו.
שכבר אני יודעת שחבריי הרנטגנולוגים, רופאי הדמיה, לא שמחים, אבל זה די ברור שהבינה מלאכותית תחליף גם, או תסייע.
לא,
כן,
אני לא אומרת תחליף, אני חושבת שקודם כל יש גם הרבה שגיאות פתולוגיות. כל רופא נתקל בחיים שלו, נתקל בחיים שלו במקרים שהוא הסתמך על פתולוגיה שבדיעבד לא הייתה מדויקת. והנה פה יש מכשיר שיכול לסייע לפעמים לפתולוג לשים לב לעוד נקודה. זה נקודה אחת, אבל תהיה גם עוד אפשרויות.
רק אולי נתעכב שנייה, אני חושבת שרוב הציבור לא מבין את החשיבות הדרמטית של הפתולוגיה, כי כיוון שכשיש גידול ולוקחים ביופסיה, הפתולוגיה בעצם, הפתולוג, הרופא הפתולוג, קובע מה סוג הגידול, ועל בסיס זה נבנית כל התוכנית הטיפולית. זאת אומרת, הצביעות השונות בפתולוגיה קובעות את התוכנית הטיפולית. טעות באבחון, זה טעות לאורך כל שרשרת הטיפול.
אני מסכימה איתך לחלוטין, אני חושבת שההתפקחות הזו לקחה לי הרבה שנים להבין את זה. כי איכשהו הייתה לי תחושה שפתולוגיה זה הגולד סטנדרט. אם הפתולוג אמר, 100%. ואז פתאום יש לך מקרה אחד, ועוד מקרה אחד.
של טעויות.
זה אמנם לא המון, אבל כשזה קורה לך, זה תחושה של החמצה איומה.
ושל המטופל, זה 100%.
אז לי יש מקרה של מטופל שהסירו לו ריאה, כי חשבו שזה קרצינומה של הריאה, ובסוף זה לא היה קרצינומה.
זה לא היה סרטן ריאה, והוא איבד ריאה.
והוא איבד ריאה. אז אנחנו, כולנו צריכים עזרה.
אז החבר'ה הצעירים האלה, אנחנו מאוד נשמח שיצליחו במיזם המשותף איתכם.
לגמרי, אני חושבת גם שהם יצליחו בעוד רמות, של חיבור הדאטה הדיגיטלי הפנוטיפי שדיברנו עליו, אל הפתולוגיה. כי היום אנחנו יודעים שגם כשהפתולוגיה נכונה, יש מושג שנקרא אבחון יתר, או אובר דיאגנוזיס. אז נגיד בסרטן תיירואיד, כשמגלים סרטן תיירואיד, וזה סרטן תיירואיד אמיתי, אנחנו יודעים שחלק גדול מהאנשים האלה ימותו בגיל 120, בלי לדעת שהיה להם סרטן, אם לא היינו מגלים. אני חושבת שעל ידי החיבור של הדאטה הפנוטיפי, לגנטיקה, ליכולות של המחשב והניתוח שלו, נוכל להגיד מי כן ומי לא. מי מסוכן ונוציא, ומי לא ונשאיר. יש לנו המון המון דברים שנוכל לפתח, שאנחנו אפילו לא מדמיינים לעצמנו.
עולם חדש ובלתי רגיל. פרופסור ורדה שלו, בעיניי באמת את בן אדם עם ראש בעננים, אבל רגליים טוב טוב על הקרקע. תודה רבה שבאת להיות איתנו היום. כל מילה בסלע. תודה רבה גם לעורך שלנו, ניר גורלי, לטכנאי אסף רפפורט. תוכלו לשמוע את תוכנית סטטוס קופ גם באתר הפודקאסטים של כאן, וכמובן מוזמנים לקרוא ולהעמיק בנושא שלנו היום גם במגזין החדשנות הרפואית שלי, Beyond Medicine. כאן איתכם באולפן, דוקטור מיכל חמו לוטם, נתפגש בתוכניות הבאות. Thank you.